ברוכים הבאים לעוד תוכנית של הפרעת קשב, שלונסקי ואופשטיין, עם ביקורת התקשורת והעיתונות. אנחנו באכסניה שלנו, רדיו הפתוחה של האוניברסיטה הפתוחה, עם המפיק תומר שלזינגר. שלונסקי, ברוכים הבאים לשידורי המהפכה.
אתה יודע מה החלום שלי?
נו.
שיום אחד לפני תוכנית אני אתקשר אליך ואגיד לך, אבנר, אין על מה לדבר, הכל בסדר. אבל זה מתרחק ומתרחק. אני רוצה להתחיל משהו שאני כבר עוקב אחריו כמה חודשים, נועלי הצפייה בחדשות בערוצים המרכזיים. פעם היה נועל שאתה מחובר לערוץ, וברק בערוץ הזה אתה רואה את החדשות, הרגלים. זה נעלם. אנשים התחילו להזין לחדשות לפי המסר הפוליטי שהוא מוסר. ואתה רואה את העלייה הדרמטית בערוץ 14, בתוכנית הפטריוטים, שהיא תוכנית לא רעה אגב.
תוכנית לא רעה טלוויזיונית. כן, היא לא רעה בכלל. התכנים שרצים שם לפעמים...
אבל בלי קשר, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה אצל איילה חסון לגמרי.
כן, שמחזיקה למעשה את חדשות 13.
ואתה רואה את הדילמה של ערוץ אחד, שמנסה להיות מקצועי.
של 11,
ונשארים איתו רק סקנים, אפילו אני צופה באחרים. אבל הוא לא מצליח להביא אליו אנשים צעירים או אנשים פוליטיים, כי אין לו קו ברור. וטוב שאין לו קו ברור, ואז מראים את הרייטינגים. היום הרייטינגים של החדשות זה תוצאה של עמדות פוליטיות. לא רק של איכות החדשות, זה לא היה פעם.
זה, זה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי חדשות 12, ואני אפילו כתבתי על זה השבוע, רואים אצלם גם איזה מגמה של התחדדות. לא הייתי אומר שהם הופכים להיות יותר שמאלנים, אבל יש איזו התחדדות, לפחות שחלק מהכתבים שם, שכאילו אימת השלטון ירדה מהם, הם כבר לא מנסים לפסוח על שני הסעיפים. אתה רואה את זה אצל ירון אברהם, שהוא די ברור בביקורת הקשה שלו על הממשלה, בוודאי אצל גיא פלג, שהוא מאוד מובהק אצל הכתבות הכלכליות.
שמה, גם כללי המשחק השתנו.
קרן מרציאנו.
ההתנהלות של הצד הפוליטי, אגב משני הצדדים, נותנת לך אפשרות להיות בוטה, וקשה, ולפי דעתי, זה מה שקורה.
יש גם משהו משחרר בזה.
אני לא רואה נטייה לשמאל שם ב-12, אני רואה יותר מובהקות, יותר חדות בשידור.
אבל אני רוצה להגיד לך שהמובהקות הזאת, היא מאפשרת לצופה להבין יותר טוב את החדשות. כי במקום שיגידו לו, יש שני צדדים ואתה יכול לדלג, הם אומרים לו, אלה העובדות, היה, נתן דוגמה קטנה, את הסיפור עם חברת הכנסת סון הר מלך, שיצאה מהקרם שפינו, ואמרה, הטרידו אותי מינית השוטרים. עכשיו, בדרך כלל, כזאת טענה שחברת הכנסת...
היא אומרת ככה, הוא אומר
כן,
ככה.
כן, הוא אומר ככה בדיוק, הם הראו את כל התיעוד, בצורה ברורה, שלא היה אפילו דבר שקרוב לזה, אפשר להתווכח לגבי הפינוי של הקרם, סיפור אחר, ואז נוסבאום גם לאג לה קצת, אמר, ראינו עכשיו, ככה נראית הטרדה מינית, נו באמת.
גם אשתי אמרה לי השבוע, כשהסבירו אותה, מה עבר, היא שאלה אותי אתמול, שלשום, מה עבר בכנסת? אמרתי, בואי, הייתי אומר, עכשיו הבנתי, מישהו עמד, בערוץ 12 זה היה לא משנה, והסביר בדיוק אחד לאחד. רוב האנשים ממש לא מבינים, הם הולכים עם האנשים, אם הם ימין אז הם אומרים זה טוב, ואנשים בשמאל אומרים זה טוב, הרוב לא מבינים את זה, ואני לא מאשים אותם.
לא, לא,
זה מורכב, זה קשה.
אבל היכולת אגב לפשט, בוא נדבר רגע שנייה איך קוראים לזה, לחצי דקה, הרי חלק קוראים לזה רפורמה, ב-12 קוראים לזה מהפכה, קומות יותר מובהקים קוראים לזה הפיכה, יש משמעות לאיך קוראים לזה. רפורמה, בעיניי, בשלב הזה...
זה מכבסה.
כן, זה פייק ניוז.
בעיניי זה מכבסה.
אפשר לקרוא לזה מהפכה, אפשר לקרוא לזה... הפיכה אולי זה קצת
לא,
קיצוני.
לא, זה רחוק
אבל, מהפיכה. אבל מהפכה. כי רפורמה זה משהו מושכל, שבא לידי ביטוי בדיונים
אוקיי.
וב...
ובתוך זה נכנס מרכיב נוסף, שצריך ממנו מאוד להיזהר, זה הספינים. פה עובדים על אנשים, והם לא מקשיבים טוב, ורצים עם הסיפור בלי לבדוק אותו כמו שצריך, אז יוצאים סיפורים כמו טלי גוטליב, שאגב, שמענו פעם אחת, שמענו פעם שנייה, אתה שואל אותי?
אני לא היו צריכים להתקרב לשם.
אני לא הייתי מתקרב לשם, ומי שהיה שם הוא מנובל, גם היא אמרה לו ככה,
זה גם מיותר, זאת לא מהפכה, זה לא מחאה של גימיקים.
זה גול נפש. אבל, כשאת יוצאת וצובחת, ואחר כך שומעים את השיחה, איך הם דיברו איתך, לא כצעקתה, ואני חוזר ואומר, מי שהגיע לבית שם, מנובל.
נכון.
אבל זאת דוגמה
אבל,
אחת.
אבל למשל, רפי רשף עשה דבר חשוב, כשהוא אמר, איזה צביעות, שנה פה צרכו על סילמן, קיללו את אשתו של אלקין, את ניר אורבך, את...
מה זה אומר, גיבורי תרבות, בן יהודה, זרקה, מה? הבית של פרקש, של משפחה שכולה, ליד בית... הבית של נתניהו, איזה דיבורים.
ולא שמעת את מירי רגב ודומיה יוצאים להגנתם, עכשיו כשגוטליב, מישהו אמר לה משהו, אוי ואבוי, לא היה כדבר הזה.
איזה אנרגיות יש לבת, תגיד, מה היא לוקחת בבוקר?
זה לא ברור.
מה זה? זה לא יאומן.
המציאות פה קשה יותר מבארץ נהדרת, זה לא משאיר להם הרבה.
ועוד דוגמה הייתה, השבוע למפגינים, כן, זה שמירי רגב גם לא מאשרת אוטובוסים ולא מאשרת, והיא באה לשידור בכל ישראל, ברשת ב', כל ישראל, רשת, לא יודע איך קוראים
זה. רשת ב', כן. רשת ב', כאן 11.
ואומרת ששברו וחיבלו ברכבת הקלה. אין לזה מידע, לא היה. בואו נשמע את הדברים שלה לתוכנית בחמש אחר הצהריים. בסדר, בואו נתחיל.
כן, אתה יודע מה הם עשו עכשיו לרקל? הם עולים על הרקל בירושלים, פוגעים בתשתיות של רקל, של רכבת הקלה. יש כאן באמת חשש אמיתי לפגיעה בחיי אדם.
פוגעים בתשתיות?
ברגעים האלה.
יש לי דיווחים על ונדליזם ברכבת הקלה?
כן, אני מקבלת, כן, בהחלט מדברת, מקבלת כאן דיווחים. שהם עולים על תשתיות הרכבת הקלה, על מסילות הרכבת הקלה. אנחנו נצטרך כנראה לעצור את הרכבת הקלה כדי לראות.
אוקיי, לא שמענו.
אני כבר עוצרת את הרכבת הקלה, אחרי שעולים עליה ועושים אותה, אני מקבלת דיווחים. ואחרי זה, דרך אגב,
הפעם המראיינים לא מבטרים לה.
לא מבטרים לה, ובהמשך היא אומרת להם, אז תעשו תחקיר אתם. את גם תגידי לנו, גם תביאי את המידע השקרי, וגם תגידי לעשות תחקיר.
זהו, השבוע התחילו להעביר בוועדה לענייני חוקה. לא, לפני ועדה לענייני חוקה, הרכב הממשלתי
להעברות... ועדת השרים.
ועדת שרים. את החוק של ביסמוט, אפילו הם התביישו, הם לא העבירו אותו. אבל זה נמצא בקנה ובקצת שהם עובדים, זה יעבור.
בוא נגיד גם מה החוק הזה רק אומר. כן. בגדול, החוק הזה אומר שהיום מותר לך להקליט כל שיחה שאתה חלק ממנה וגם לפרסם אותה. כל עוד אחד הצדדים בתמונה. החוק הזה יאמר שאם הקלטת השיחה שהצד השני לא מסכים שהקלטת, לא תוכל לשדר את זה. אני אומר לך בתור עיתונאי שעוסק בתחקירים, חצי מהתחקירים הולכים כפות מראש, ועכשיו על כל דבר, את כל הקלטה שאתה עושה, תצטרך להתייעץ עם יועץ משפטי. כן מותר לי, לא מותר לי. מה
אתה עושה עם סייעת בגן, שמכה את הילדים שלך, היא לא רוצה שיפרסמו את זה.
גמרנו, הלך התחקיר.
זה פשוט חוק להגנה על עובדי ציבור מושחתים. זה מה שזה. והוא היה עיתונאי.
שאלה
איזה עיתונאי, איזה עיתונאי או איזה עורך עיתון.
עכשיו אנחנו רואים.
אתה יודע, גם עיתונאים הימין בהלם הדבר הזה. לא רק הוא, שזה בעיניי...
אבל זה חלק אגב מגל של חוקים, זה כמו פלנקטון כזה שמסתובב, חוקים הזויים, אז חוק הזה של הכותל... אתה גם יש איזה חוק שאתה שם לב אליו שאני
כמעט לא מדברים עליו. תכף נדבר, אבל מה שאני מתכוון, על מה, למה אנחנו דנים בזה? מפני שהעיתונאים כבר מאבדים את החדות, הפכו כהים לזה. עוד חוק, יאללה, כן. עבר, עבר, לא נורא, לא, אתה יודע, וזה פגיעה בעבודה ממש. חוק החמץ, אני אתן לך דוגמה.
רק תגדיר, תסביר מה זה חוק חמץ למי שלא יודע, נפלה על זה הממשלה הקודמת בעצם.
אסור לך להכניס בפסח דברי חמץ לבית חולים. אסור לך גם להכניס, עכשיו הבנתי הבוקר, התעמקתי, אסור לך להכניס אוכל מבושל. למה? כי מי יודע מה יש באוכל המבושל. אז אז עכשיו אסור חיטוט בתיקים, עכשיו יש שינוי. הם הרפו מהחוק, הם רק אמרו שמנהלי בתי חולים יחליטו אם הם בודקים בתיקים או לא, זה נתון בידיהם.
עכשיו, מנהלי בתי חולים צריכים לחשוב אם הם מעליבים חלק מהציבור שלהם.
אם הם מאבדים את החרדים ויודעים מי עומד בראש משרד הבריאות. אבל לא על זה אני מדבר. אני מדבר על העיתונאים שלא מטפלים בזה. זה דבר מטורף. זה דבר מטורף וזה עובר בשקט. עובר יחסית בשקט.
ואגב, בין זה לבין דת ומסור, אין שום קשר. זה שורה של אילוצים.
זה בא להסניט את הדת. זה בא להסניט.
כמו אלה שלא רוצים לשבת ליד נשים במטוס.
אנחנו נראה להם מה זה. עכשיו אני אומר, זה הקליינטי בצד השני. עכשיו השאלה איפה אנחנו נמצאים. זה לא קשור לא לימין. ולא לשמאל, זה זכויות אזרח, זו מילה קשה לחרדים, זכויות אזרח, זה נורא פשוט, אבל חברינו העיתונאים, זה הזמן, זה הזמן לזרוק זעקה.
אם אנחנו מדברים אגב על דברים הזויים, אז יש לנו את השר קרעי, שמאז שהוא נבחר לתפקיד, לא הרבה זמן, תפקיד שר התקשורת, הוא כבר הציע, אני לא יודע כמה, עשרות הצעות שונות, לפעמים סותרות לגבי התאגיד, הוא סוגר, הוא פותח, הוא מעביר את הכסף לערוץ 14.
אין לו מושג.
אין לו מושג ירוק בתחום.
עכשיו, מה הוא מצא? בוא אני אסביר לך משהו. הבוקר בדקתי. הוא גילה שאחד הדברים שהוא יכול לעשות לבד, בלי אף אחד, זה לקחת תדרים.
זה תחום.
זה תחום שזה שלו. וכבר הייתה ישיבה עם ראשי התאגיד, ואמרו להם, תסבירו לנו מה קורה עם התדרים. מה הם רוצים? הם רוצים לקחת את התדרים, ולהפוך את הרדיו האזורי לרדיו ארצי, שאין לי בעיה עם זה. אבל זה לא הולך ל-14. זה מכרז. אני גם הולך להתמודד על רדיו פתוח. אני רוצה. גם אני רוצה רדיו ארצי. והרבה תחנות יכולות להפוך לרדיו ארצי בשנייה. 103, 99.
אבל המטרה היא בסוף...
לתת ערוץ ארצי ל-14.
ל-14, ולהחליש את התאגיד.
אבל אתה לא רואה שאנשים מבועלים, עיתונאים לא מבועלים הדבר הזה.
כן.
לא יוצאים לקרב על הדבר הספציפי, לא קרי עצמו. קרי, המשפחה, אני לא יודע מי מוביל את זה.
כן, למרות שתדע לך שהיה בקלש חזק, גם מצד היוצרים וגם מצד העיתונאים.
לא, אבל הוא הלך לפינה.
הוא הלך לפינה, וזה קשה יותר להילחם.
עכשיו, מה אני מתכוון? יורידו לך את כאן תרבות, יורידו לך את 88, יורידו לך את כל המוזיקה, יורידו לך את מורשת.
זה פגיעה בזכויות מיעוט קלאסי.
מי יעשה מורשת? מי יעשה רדיו עולים? מי יעשה את כל הדברים האלה?
תראה, הם אומרים, מוזיקה קלאסית, יש 2%. אז מה? אין להם זכויות? נגיד שרק 2%, אגב, זה יותר. אבל נגיד שרק 2% מקשיבים למוזיקה קלאסית. אז מה? אין להם זכות שיהיה להם איזושהי תחנה?
אני בבוקר שמתחיל לשמוע את אריה ומתעצבן עובר לכל המוזיקה.
מרגיע להם, הוריד לך את הנרבים.
אני בכל המוזיקה, שזה גם אירוע. כמעט,
אגב, קרי צריך להגיד, ביבי משתמש בו בתור איזה עוד סוכן כאוס, פעם הוא נותן לו יד פתוחה להציע הצעות נגד התאגיד, ואז הוא עוצר אותו.
שמע, התאגיד זה הדבר, טלוויזיה הכי טובה שהייתה פה ב-40-50 שנים האחרונות, והרדיו מצוין, והדיגיטל אני לא מדבר.
הם מטרגטים.
זה סתם. זה סתם, וצריך להגיד את זה בכל רם, אבל עכשיו אמרתי, הוא תפס פינה קרי על התדרים, הוא רוצה תדרים. הוא אומר להם, תשחררו לי תדרים, תגידו מה, זה דרך אחרת למאבק הזה.
זה האמת לא יאומן.
ומה שאני משתגע, גם שעיתונאים, לא באמת, לא כולם יוצאים להגנת התאגיד. אני שומע סגל מראיין, ונראה לי, כן, עמית סגל, ובכלל נדמה לי שהוא נגד התאגיד.
לא, לא, זה נראה כאילו...
תגיד מילה על התאגיד, מילה טובה, אתה מראיין את ביטן. אתה מתלונן שהוא לא היה פעם, הוא היה פעם נגד התאגיד, אבל תגיד מילה על התאגיד, מוצר לך.
ואגב, אני חסר לי, אני יודע שזה קשה לדבר על מקום העבודה שלך, הייתי במצבים האלה וחסר לי, העיתונאים הימניים הבולטים בתאגיד, אלה לא השוליים, אלה המרכזיים, קלמן ליבסקינד, עקיבא נוביק, לא שומעים אותם, גם ברשתות הם לא מגינים על התאגיד. יכול להיות שבשידור שלהם הם לא יכולים לדבר על זה, ברשתות הם יכולים להגן על התאגיד.
גם פה אני חלוק עליך.
אוקיי.
אני חושב שזה מדיניות.
אתה חייב להיות חלוק בכל דבר.
ברור, אחרת למה באנו?
אחרת למה יש תוכנית.
זאת מדיניות, היא חכמה, הם לא רוצים להעביר את הפוליטיקאים נגדם, והם ביקשו, אני מניח, סוג של בקשה, אני לא יודע אם הייתה הוראה.
הגיוני.
לא לדבר ולא לדבר בשום אמצעי תקשורת, כולל טוויטר. כדי לא ליצור איבה בין הפוליטיקאים והתאגיד, וזה מתנהל לפי דעתי בסדר גמור, הם שומרים בפרופיל נמוך, אני מכיר את חלק מהאנשים שמנהלים את זה, בעיניי זה ניהול משבר רציני.
אני מלא הערכה לניהול המשבר של גולן, בזה אני מסכים איתך לגמרי, אני גם מלא הערכה לאופן שבו מנכ"ל התאגיד גולן יוחפז מנהל את המשבר, שולחים לו מפה חיזוקים גדולים, יאללה. נושא הבא.
אנחנו עוברים לנושא אחר שמעסיק הרבה אנשים בעיתונות ובציבור הישראלי, קוראים לו דדי יניב. א', אני אמר מראש, אני שונא גילוי נאות, זו מילה איומה, אבל א', אנחנו חברים, דד ואני, אבל גם אני מופתע. אני אומר, בן איש שניהל קמפיינים, מה זה עם אומץ? מה זה עם וובוס? נגד פואד, נגד ברק, נגד ביבי, עם דברים קשים, עם מיסוסים. הוא היה במטבח.
הוא היה מוביל המחאה בשעה מסוים.
עוד לפני זה הוא היה במטבח, הוא בישל עם עורכי הדין.
והוא הוליך אחריו צעירים במפלגות.
את כל העולם העסקים, חכה עוד קודם, אני יותר מבוגר ממך, קודם, לפני זה. הוא ניהל קמפיינים, הוא היה איש עורך דין ממולח, בעולם העסקים, עשה המון כסף, ויתר על הכל ויצא לקמפיינים מטורפים לאורך שנים. והתנודות האלה מאוד מאוד מוזרות, אז פנינו אליו. אלדד יניב על הקו, אז שלום לך.
אתה יודע שיש לי תנאי אחד לשיחה עם שניכם, שאתה הבטחת לי להחלים, שלונסקי, דיר בלקו.
אני עזוב, אני בדרך, אני בדרך, אתה תראה אותי בשבוע הבא.
זה מה שאני רוצה לשמוע.
אוקיי.
זכות הרעיון הזה.
איך אתה בכל זאת מגדיר את עצמך כעיתונאי, איש פוליטי, איש אקטואליה, איש... לא יודע, תן לי הגדרה, אם בכלל יש לך הגדרה כזאת.
תראה, בימים האלה... אני לא יודע אם אפשר להגדיר איזשהו כלי תקשורת בישראל כעיתונות.
Okay.
אני אומר את זה בצער גדול. אם מביטים על מה שהיה פעם עיתון הארץ, אתה יודע שבעיניי הוא היה ונשאר העיתון החשוב ביותר בעולם בשפה העברית. כשהוא מסביר את העובדה שהוא מנתק קשר מקצועי עם גדי טאוב, בעובדה שלמרות שמאמריו מנומקים, בגלל שמאמריו תומכים בדעה אחרת ועכשיו יש פה מאבק, אז אי אפשר יותר להשמיע את הקול שלו, והוא לא הקול היחיד שאי אפשר להשמיע בארץ, אז אנחנו ממשיכים להביט על האולפנים, ואנחנו רואים שאם פעם חשבנו שערוץ 14 הוא ערוץ תעמולה, הרי זה מה שאמר יאיר לפיד,
אוקיי.
עד לפני רגע בבחירות, אני לא חושב שאפשר להשמיע היום בערוץ 12, אולי חוץ מעמית סגל.
אתה לא חושב שיש הבדל?
דעות שלו, דעות שמעזות להגדיר את המהלך של הממשלה, לא כהפיכה.
אבל רגע, בוא נראה רגע נשאל, איפה האינטגר? רגע.
תן לי רק להשלים את המשפט. אני לא אפתח עוד משפט. שמי שלא יודע מה זה מהפכה, או מה זה הפיכה, מתכבד לפתוח את הערך ויקיפדיה, ויראה אם ההגדרה שמשתמש אולפן חדשות, היא תואמת למצב.
אז אני הסתכלתי בהגדרה.
אפשר להגיד שינוי.
לא, זה לא שינוי, זה לא שינוי, וזה גם עניין במחלוקת אלדד. אני מסכים איתך שההפיכה זה משהו.
אני לא, תקשיבו, אם אני לא אוכל להשלים את המשפט, אז זה קצת יהיה קשה לנהל שיחה. אני לא אלך מפה.
בסדר, רוצים גם לשאול.
אני לא אמרתי לך לא לשאול, אבל הוא שאל, אז אני מנסה להשלים את המשפט. אי אפשר לשאול באמצע התשובה. זה יכול להיות שינוי קטלני, זה יכול להיות השינוי שמובילה הממשלה שעלול להוביל לדיקטטורה. זה לגיטימי. זה דיווח חדשותי, עם דעה, אבל דיווח חדשותי.
ומהפכה משטרית זה לא לגיטימי?
אבל להגדיר דבר כהפיכה או מהפכה, זה בדיוק כמו להגדיר את ההינתקות גירוש.
יכול להיות שההינתקות יכולה... אני רואה מצב שכלי תקשורת אומר, הינתקות זה מילה מכובסת, זה גירוש. זה כמו שפעם צהל היו אומרים, נסיגה לאחור, שיפור עמדות לאחור.
עברה בכנסת בשלוש קריאות באופן חוקי.
אתה יודע, הרבה דברים עברו בכנסת.
אבל...
מי כמוך יודע?
יש לי שאלה, תגיד, ערוץ
12... לא חוקינו, באמת, חברים.
אתה מסתכל על 12...
אתם עיתונאים, אתם לא...
אז אני שואל לו, גם אתה עיתונאי, תעמי.
אנשים שמדברים באולפנים.
גם אתה לדעתי עיתונאי, וחשוב. אתה היום משווה בין 12 ל-14 וגוזר גזרה שווה? באמת?
כן.
אוקיי.
בוודאי. אם ערוץ חדשות בשעה 8 בערב פותח את הדיווח הרדשותי בתיאור חוק שעובר בכנסת, בשלוש קריאות, כהפיכה, על ידי ממשלה שנבחרה בבחירות חוקיות והוגנות ושוות, אין טענה שמישהו גנב את הבחירות,
okay.
הוא יכול להגיד שינוי רדיקלי okay,
שמובילה
ממשלה, שיחליש okay. בצורה קטלנית את מערכת המשפט, אבל הפיכה...
בסדר, הפיכה, אני חושב, אגב, ההפיכה היא טעות בהגדרה, אני חושב שמהפיכה כן, אבל אני אשאל אותך, ולפני זה... עברת שינוי, זה ככה אני רואה. בכל זאת עברת שינוי.
עברתי שום שינוי.
אוקיי, שנייה. בוא, תן לי להחמיא לך, מה אכפת לך. היית עורך דין עם החליפות, עם אנשי עסקים הכי בכירים בישראל. לקחת כיוון אחר, תקפת את השחיתות, לא רק בימין, אלא גם בשמאל, גם פואד, גם ברק, באומץ רב, באמת באומץ רב, שאני לפעמים חששתי לשלומך, וגם אמרתי קודם, אנחנו חברים. אבל עשית איזה שינוי, ואני רוצה להשמיע לך אינסרטים שהיו בערוץ אחד אצל גיא זוהר לדקה וחצי, ואז נדבר, נשמע אותך בזה.
בכיף.
בבקשה.
לא חשוב. אלדד יניב מכחיש שהשתנה, זה לא הוא, זה הדעות שהשתנו. הנה, פעם.
אנחנו נמצאים במלחמה. צריך להגיד את האמת. אנחנו נמצאים במלחמה, זו מלחמת אזרחים.
והיום?
ואני בעיקר אומר, בחיים לא תהיה פה מלחמת אזרחים. מה לא ברור לומר את הדברים האלה?
מה לא ברור? דעות שמשתנות, זה לפעמים לא ברור.
ביבי, מה אתה מבלבל את המוח? מי ירצח אותך? מי ייגע בך בכלל, יא בן אדם? תתקדם על החיים שלך.
ראש הממשלה נתניהו, מי ייגע בך בכלל? פעם. ועכשיו?
זה שהגיעו רוצחים מימין, זה לא אומר שהתקרה הזכוכית הזאת לא תישבר ויגיע רוצח משמאל. זה לא אומר.
הרי כבר היה מי שאיים במרי אזרחי משמאל.
רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, אלדד, האם בעצם מי ששומע את זה לפני שנתיים אמרת ככה, עכשיו הפוך, אני שומע את הדברים, אני שומע אדם שמזגזג בהתאם ליכולת שלו לקבל צומי בעת נתונה. מה דעתך על זה?
דעתי שאתה מקשקש בקומקום. אני לא חושב שלפני שנתיים, בן אדם כמו אהוד ברק השמיע איום במלחמת אזרחים. אני לא זוכר שלפני שנתיים יאיר גולן השמיע איום במלחמת אזרחים. אני לא חושב שבני גנץ השמיע איום כזה. אני לא חושב שרון חולדאי השמיע איום כזה.
אז זה הסיבה היחידה לשינוי. שעכשיו אתה פתאום מופיע בערוץ 14?
אחי, אני לא אמשיך שיחה אם אתה לא תיתן לי לדבר.
מותר מדי פעם להגיב גם.
אתה לא יכול להגיב באמצע התשובה שלי. אתה יכול להמתין בסבלנות התשובה שלי. שאלת שאלה, אנחנו לא בהטרלות בטוויטר. אני לא עונה לך רבע שעה. אתה השמעת לי קטע.
נו, קדימה, אלדד.
אתה תקשיב לתשובה שלי עד הסוף, ואחרי זה תשאל מה שאתה רוצה בשמחה. אוקיי? זה שיחה שאני מוכן לנהל.
קדימה, נזפנו, יאללה.
לא נהל שיחות בטוויטר.
אוקיי.
אתה נמצא עכשיו במצב, ביבי לא היה לפני שנתיים בסכנה. ביבי אמר שמאיימים עליו, אף אחד לא איים על ביבי לפני שנתיים. היום אומר רמי איילון, הוא לא ביביסט.
אבל איך זה קשור לעמדות שלך?
והוא יותר שמאלני משניכם באולפן וגם ממני, והוא אומר ראש הממשלה בסכנה, ברעיון למקור ראשון.
בסדר, אז הוא אמר שראש הממשלה בסכנה.
רגע, רגע. עכשיו, אם אתה חושב בעולם שלך, שהתבטאויות של בן אדם הן לא תלויות הקשר ומקום, אז אתה יכול להגיד גם על רבין, שאמר שהוא לא הלחץ יד לערפאת, שהוא אופורטוניסט ורודף צומי, אתה יכול להגיד את זה אותו דבר על מנחם בגין, שעלה למטוס ואמר שהוא הזדקן באלי סיני.
אז אתה משפט את עצמך לרבין ולבגין?
רגע, רגע, אבל תלמד להקשיב.
הקשבנו, הקשבנו, מותר גם לנהל דו שיח. אלדד, אלדד, זה לא נאום מעל בימת הכנסת. פה ושם שלונסקי ואני נפריע גם בשאלות.
התבטאות, אבל חברים, תקשיבו. אני יודע מה זה פודקאסט, יש לי פודקאסט, אני מזמין אנשים לדבר.
אוקיי.
אם אתם רוצים לראיין אותי בפודקאסט, סבבה. אני מתראיין ברדיו כי אני יודע שלא נותנים לאנשים לדבר. הזמנתם אותי לפודקאסט,
אוקיי, אוקיי.
תקשיבו למה שיש לי לומר.
מקשיבים.
אין לכם זמן, תקדישו לזה שעה. אני, כשאני הקמתי את הפודקאסט שלי, עשיתי את זה כדי לתת לאנשים לדבר. עניין אותי מה הם אומרים. שאלת שאלה, תן לי לענות. אם אתה רוצה להפעיל אותי כמו ברדיו, אני לא מתראיין ברדיו. אני לא מתראיין במקומות שאני לא יכול להשמיע את הדעה שלי. יש לי זכות לבחור.
ואנחנו מנסים להבין אותה.
אז אני מנסה להסביר לך. התבטאות קשורה לזמן ולמקום. כשנתניהו אמר שהוא בסכנה, זאת הייתה מניפולציה. כשנתניהו אומר היום שהוא בסכנה, זו איננה מניפולציה. כי אנשים מהמחנה שלנו, כמו עמי איילון, שהוא קצת מבין משהו בהבטחת אישים, הוא שיקם את השבק אחרי רצח רבין, בעיקר את החטיבה להבטחת אישים. הוא גם הקים אותה. הוא אומר, נתניהו נמצא היום בסכנת חיים. אז ברור שכשנתניהו אומר היום שהוא בסכנת חיים, הוא בסכנת חיים, זאת אמת.
אוקיי, אז עכשיו...
זה לא היה דבר נכון להגיד לפני שנתיים.
אוקיי, הבנתי. אז מה שאתה אומר למעשה, אני את הדעות שלי לא שיניתי, אני את עמדותיי לא שיניתי, המצב השתנה, ולכן אני מתייחס למצב. זאת הגדרה
אני נגד נתניהו, אני לא מצביע לנתניהו, אני לא מצביע למחנה שלו, אני לא אצביע לגוש שלו, אני אצביע לאותו גוש שהצבעתי שנים ארוכות, שהוא הגוש נגד נתניהו. אני חושב שנתניהו ניצח בבחירות באופן הוגן, אני חושב שצריך לכבד את הניצחון שלו, וצריך לנהל ויכוח ענייני על ההצעה מרחיקת הלכת שהוא מנסה להוביל
אותו. אבל אתה לא אומר את זה, אתה לא אומר שההצעה היא מרחיקת הלכת. אתה לא יוצא נגדה, אתה לא יוצא נגד זה שהחקיקה הפרועה הזאת, הלא הגיונית והלא דמוקרטית, ממשיכה לפני שהתחילו במסע ומתן, וזה נראה כאילו אתה מפנה עורף לאנשים שאתה הפגנת מולם. לגיטימי, אבל לפחות תעמוד מאחורי זה.
אני מגיע ממחנה ששנים אמר שממשיכים לדבר עם ערפאת גם תוך כדי אש.
ביבי לא
ערפאת. גם רבין אמר את זה, וגם ברק אמר את זה, ואנחנו שנים אומרים לערבים, אנחנו רוצים שיחה בלי תנאים מוקדמים. אני לא חושב שזה לגיטימי שנתניהו יבקש לעצור את המחאה, ואני לא חושב שזה לגיטימי לבקש לעצור חקיקה. אני לא חושב שכשאסתר חיות מבקשת מהצדדים להגיע לפשרה, היא מוחקת את העתירה. אני חושב שהמחנה שלי מפחד להגיע לשיחה עניינית, ומעדיף לקרוא לזה חקיקה פרועה, במקום להגיד איך הוא מציע לתקן את ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים, משום שההרכב של הוועדה לבחירת שופטים הוא מזמן עם רוב של פוליטיקאים.
סבבה, אבל אלדד, אני רוצה לשאול לך שאלה קטנה לגבי זה, הסברת את עצמך. רק שאלה קטנה. אתה חושב שהחקיקה הנוכחית היא במחלוקת, אין ויכוח, הבנתי בדיוק מה אמרת, אתה חושב שהיא נעשית בצורה שקולה, בצורה יסודית, תענה לי רק על זה, היא הגיונית באופן שהיא מתקיימת, לא מבחינת התוכן.
אני לא הייתי מחקק אותה בדרך הזאת בשום צורה.
אוקיי.
אבל המחנה שלי לא נבחר, נבחר מחנה אחר, שבחר ככה לנהל את ההליך הזה.
כן, אז מותר לצאת נגד זה.
זאת הדרך שהוא מעביר אותה. אני כמו, אני בשונה מיאר לפיד, הייתי מביא את ההסכם עם לבנון לכנסת, אוקיי? אני לא קובע שכל דבר מתנהל פה. אני חושב שאיכשהו העביר את ההסכם עם לבנון, זאת הייתה שערוריה. אני גם אמרתי את זה בזמן אמת, תוך כדי הבחירות.
זניח.
אבל זה לא אומר שכשמזמינים אותך לדבר, אתה לא הולך לדבר כי יש לך תנאים מוקדמים. אם הוא משחק פוקר בלוף, אתה יוצא מבית נשיא המדינה אחרי 5 שעות, אתה אומר, אני עומד ליד הנשיא, הוא עבד על שנינו, הוא לא מנהל שיחה אמיתית. הוא לא מנהל ויכוח אמיתי, והוא לא מנסה להגיע לפשרה. הוא מנסה לבזבז זמן. ואז אתה תתפלא לראות שחלקים לא קטנים מהמחנה השני שהצביע נתניהו, אבל רוצה הידברות, מאמין לך ולא מאמין לו.
נכון, אבל לא, אבל לא מי שהדיון,
הדיון, השנייה, הדיון שהבן, א', אני שמח שהגעת, הדיון הוא לא על הרפורמה עצמה, אלא השינוי בתפיסה שלך או בראייה שלך. אני חושב שהסברת את זה מצוין. לא להכל הסכמתי, אבל א', אני שמח שבאת.
גם אני.
ואנחנו ניפגש עוד. ותודה רבה.
ואלדד, נמשיך לעבוד אותך בשינוי.
תזכר להישאר בריא.
הכל טוב, ביי.
הכל טוב, אלדד. שלונסקי, אתה אמרת על אלדד שאתם חברים, אז אני לא הייתי אומר שאנחנו חברים, אבל אני הייתי בין אלה שליוו אותו בכתבת אליזה ארוכה מאוד, כשהוא רק יצא מהארון, היה לי המון הערכה עליו, אני מודה שאני לא מבין חלק מהמהלכים שלו.
יצא מהארון במובן אחר.
כן, כן, יצא מהארון לא במובן השרקאי של המילה.
כמו שאומר סיינפלד, לא שזה משנה.
לא ש... not that there's anything wrong about. יצא מהארון במובן הזה שהוא חזר בתשובה, ונהיה לוחם בשחיתות. לא הבנתי חלק מהטיעונים שלו, אבל תשמע, הוא נותן פייט, ואני שמח שהוא בא לפה, ואני חושב שיש בזה גם מידה של, יודעים, אומץ לב, כן, אנחנו לא כיתת יורים, אבל בכל זאת אינטגריטי.
תגיד, מתקשר לי אל דיין?
כן. אז בעידן הרשתות החברתיות, שאיכשהו כבר נדמה שהוא כאן 500 שנה, שוב הרגו פה איש ציבור בטרם זמנו, יעל דיין, תיבדל לחיים ארוכים, אישה שסובלת מבעיות בריאות הרבה שנים, אבל היא חיה. גלעד קריב הודיע בכנסת שהיא הלכה לעולמם, יד כמה
אתרים. אנחנו לא משדרים את האינסרט שהתקשרו אליה, ואיך הגיבה, כי זה משהו מאוד באמת אינטימי וחושפני.
כמעט פורנוגרפיה, הייתה מה שהתכווצתי בכיסא, היא משתעלת בזה ומעבירים לפיליפינית.
אבל למה אנחנו מדברים על משהו אחר? על המהירות של העיתונאים. מה אתם ממהרים? גם בזה אתם ממהרים? גם פה יש סקופ, כאילו.
אני לא יודע אם אתה זוכר את ספי ריבלין, שרגו אותו שבוע לפני הזמן, וזה היה ממש גלגל, קודם בית החולים, אחר כך הבימה, אחר כך העיתונים.
אמנון רובינשטיין בכנסת.
אמנון רובינשטיין ש...
היה באמת מביא.
אגב, לאמנון רובינשטיין זה היה סגולה לחיים ארוכים, הוא עדיין איתן.
אגב, קריב, זה נותן אינדיקציה עם מי יש לך עסק, הוא יכול להגיד, זה היה קטן, זה היה זה, הלו, גם עליך יש פה אחריות.
בוא נזכיר את הכללים, בודקים או עם משפחה, או עם בית חולים. זהו.
אבל אם אני אבדוק, מישהו אחר יעשה את זה.
מישהו אחר יודיע למוות המזויף קודם.
יש עוד סיפור שהוא לכאורה קטן, אבל אנחנו גם אומרים, תבדקו, תקראו, תן את הסיפור של בן כספית, שזה סיפור מדהים.
כן, אז זה סיפור באמת קטן, ואני לא טוען שבן כספית פעל מזדון. הוא שם איזה מודעה של מכרז, שבו נכתב שדרישות הסף הן או תואר אקדמי, או הכשרה במוסד רבני, וכתב...
צריך רק להגיד שאנחנו בפרק של צלש תרש.
צלש תרש, כן. אז אנחנו פה באיזה תרש קטן, וכתב, מה זה הדרישות למי שמפקח הבניין, ומיד התחילו שונאי החרדים באשר הם מכל החורים לצאת. בדקתי, קודם כל זה כבר קיים הרבה שנים, שבתנאי הסף, אקוויוולנטיות אקדמית...
נכון.
וזה לא שמדובר על תואר בהנדסה, זה יכול להיות תואר בתיאטרון. אני לא בטוח שאדם שלמד תיאטרון יותר מוכשר להיות מפקח בנייה מאשר אדם שלמד מוסד רבני. זה תנאי סף, כמו שאומרים, תנאי סף רישיון רכב. ואחרי שאתה מתווכח עם כל אנשים, ואתה מוכיח להם, ואתה מראה שזה לפחות נדמה לי מ-2017, אולי מקודם, בן כספית עדיין דיבר על זה גם ברדיו. חברים, יש מספיק סיבות לכעוס על המחנה החרדי שהם מתבדלים, מצד שאנחנו רוצים כן לשלב אותם בשוק העבודה, ואחת הדרכים היא לשחק קצת עם תנאי הסף. זה לא נורא. הבניינים לא ייפלו בגלל זה.
אבל לא זה רק העניין. תקראו מה כתוב. זה היה גזרה שווה במרכאות בין בוגרי ביי לרבנים. יופי, אני אלך הצלשים. הכי כיף.
אתה הבן אדם הטוב
שבאמת. ברור, ברור. סדרת תחקירים של בדמרקר שמופיעה עם... זה בכלל מדהים. למונד, גרדיה, ניו יורק טיימס, כתבים עובדים שנים על סיפורים של ארגוני ביון פרטיים שעוזרים למשטרים טוטליטריים. זה משטרים איומים.
סדרה שלמה, כמה וכמה.
ואנחנו בלי עין הרע מובילים בזה, זאת אומרת, אנחנו כל כך טובים בצבא, שאנחנו מגלגלים את זה הלאה. אני לא נכנס לנוהל של התחקיר עצמו, אבל העבודה, שנים, וגם לא, בארץ זה לא מעניין אף אחד, כי מה זה, פוגעים בגופים ישראלים, אבל אנחנו יוצאים מזה רע מאוד בעולם עצמו, זה לא מוסרי, זה עקום, ואני מוריד את הכובע על ידי מרקר, שהם לא מוותרים שנה אחרי שנה.
ושיתופי פעולה בעיתונות זה דבר נורא נורא, נורא חשוב.
נורא ונורא קשה ונורא מוגבל, ו-doesn't pay back, לא מחזיר בחזרה.
נכון.
ועוד צלש, אני לא יודע, אני חובב ספורט ידוע, אני רואה הרבה את בובה של לילה, תוכנית סטירית הכי טובה בטלוויזיה. מי שמעורב בספורט, אני אומר לך, צריך לראות את התוכנית הזאת עם חיתול. היא פשוט מדהימה. היא מצחיקה, היא חכמה, היא מלאה חיר...
כמו חרצופים, תספר אולי איך זה, כן, הטומטו חרצופים
הם
כזה?
הם שמים דמויות של שחקנים בכל מיני סיטואציות, כמו ניר ברקוביץ' שפיתרו אותו מקריית שמונה, והוא כועס, אומרים לו, למה אתה כועס? הוא אומר, פיתרו אותי, לא כתבו לי מאיזה קבוצה בכלל פיתרו אותי. דברים מדהימים. וזה עובר מתחת לרדאר גם כן, ואני חושב שהיא באמת, היא כתובה טוב, היא חכמה, היא מצחיקה, וכבוד גדול לערוץ הספורט שעושה את זה. אני משריך את הרעש, מה שנקרא את
הספורט. טוב, אז אני אגיד רק, שום מה, אני היום מקבל את התפקיד של הזה. טוב, כנראה שאיכשהו הרווחתי את זה בכבוד. תשמע, היה, אני לא יודע אם תכף נראה אם יש לנו גם אינסרט, הייתה כתבת מקצועית של חדשות של ערוץ 14, כבחה מהמחאה. אחד המפגינים, מגעיל, פארקסלנס מגעיל, עבר קילל אותה. לא בסדר. ישר, הם הפכו את זה תקיפה של הצוות. ואיך כולם שותקים שתוקפים את הצוות באלימות. לא תקפו אותה באלימות ולא נגעו בה לרעה. אחד המפגינים קילל אותה, אולי נשמע.
ההפגנה כרגע יצאה משליטה. כרגע ההפגנה יצאה משליטה. הם חוסמים את איילון. הם חוסמים את איילון לכיוון דרום.
כן, אני רוצה להגיד גם, ההפגנה יצאה משליטה, גם נהיה יד קלה על ההדק.
לא, היו הפגנות של נחנחים בישראל, יותר גדולות מההפגנות האלה.
מישהו יורד למעבר חצייה, ההפגנה יוצאת משליטה.
תשאלי את המשטרה, היא תגיד לך.
כן. אז היה לנו את הרכבת הקלה שעלו עליה, זה להרוס אותה, פייק. הפגנה יצאה משליטה, פייק. וגם הפגיעה בצוות הצילום, פייק. מישהו קילל את הכתבת, אני מגנה, מה שנקרא, מגנה בכל תוקף. ועדיין קצת פרופורציות. ההפגנה הזאת היא לא הפגנה אלימה, אבל המחאה היא לא מחאה אלימה, ותפסיקו לנסות לייצר משוואה בין אלימות לאי-אלימות.
עוד תרש, מה שנקרא, צלג, ציון
לגנאי,
זה סיפור שהלך אסון על בלפור.
כן.
זה כבר לא קשור לביבי נתניהו, זה קשור לבעיות של משרד הביטחון. למה את מחברת את המשפחה לבנייה הזאת? אנחנו בדיוק ביום שמבקשים בוועדת הכספים עוד כסף לעזה, צודק, הבית בעזה מחפיר, הבית שלו בעזה,
כן.
הבית של ההורים, אבל הבית בקיסריה, מימון מלא, מימון מלא לנסיעות שלה, איפור, סמל, די, די כבר בימים כאלה.
והיא הראתה תצלומים מתוך הבית בבלפור, שעורייה מי יחקור את איך ממשלת לפיד בנט?
בנט, כי זה לפני בנט, וזה נמשך לתוך לביבי נתניהו, ואני אומר לך, בבית הזה כנראה, לצערי הרב, לא יגור יותר, שאני חושב שזה חבל מאוד.
למה לא? כי...
מגיע, אתה אמרת לי, מגיע 200 מיליון שקל.
כן, העלויות.
העלויות, לבנות, וחבל שלא יגורו בו, אבל זה לא קשור לביבי נתניהו, וזה לא נגד ביבי נתניהו. יש לך מספיק סיפורים, איילה, תאמיני לי.
כן,
בידי. את סקופרית ענקית, תהי שם.
תרפי.
לסיום, אני רוצה להגיד קצת ברוח יותר טובה.
יש לך תלונה, דרך אגב, נכון? לסיום.
מלא תלונות. א', שמשמו, בן גביר פנה למועצת הרשות השנייה, והתלונן לטלי גוטליב, שהיא לוקחת לו את השידורים. פעם היום ראיינים רק אותו, עכשיו רק את טלי גוטליב. הורידו אותו משידור, אז זו תלונה אחת.
זה עולה וזה יורד.
וגם המועצת הרשות השנייה בודקת בקשת, איך יכול להיות שהייתה סדרה בלי רותם סלע.
זאת השערורייה האמיתית.
שזה ממש, לפי דעתי, ועדת חקירה ממלכתית. אחרי הצוללות, אחרי מירון, איך סדרה בקשת בלי רותם סלע?
לא ברור.
לא ברור.
הייתי לוקח את טלי גוטליב, מצרף אותה לצוות של הנינג'ה, של המגישים, זה יכול להתאים.
היא תנצח בקלות, זה אנרגיה בלתי נלאית, אני אמרתי לך, אנרגיה
בלתי... היא תעבור את המיודד, מדוריאמה.
אתה לוחס על כפתור וזה נדלק.
ממש, היא לא חכה לשאלה.
היא לא עונה על שאלות.
טוב, אנחנו למעשה מסיימים עוד תוכנית של הפרעת קשב עם שלונסקי והופשטיין. תודה רבה למפיק שלנו, תומר שלזינגר, למתמחה החדש שלנו, אורי נחטיילר, לרדיו הפתוחה, האכסניה החמה שלנו. שלונסקי, תודה רבה לך. היה כיף כרגיל.
כרגיל. תודה רבה.
תודה, להתראות.